אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
בוקר טוב, כל כבודה שמח, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, אני איתכם, אני השוחט, עד השעה 11, נגיד בוקר טוב לצוות שלנו, נתנאל ינובר על העריכה המושקעת, אניה קלזון, קלזון, תספרי לי, קלזון, כמו קלצונה, קלזון, היא מסמנת לי כזה, קלזון, חבל, כי קלצונה היה נורא טעים, אבל עוד מעט, אחר כך תספרי לי מה הפירוש של קלזון. וכן עוז על הביצוע הטכני, אנחנו כבר שבוע שני ברציפות בהרכב מאוד מאוד נשי, ובסדר, אפשר להתגאות בהרכב הזה סך הכל. נתנאל הוא עורך, אבל הוא הרחק, ואנחנו פה עזרת נשים ונורא נחמד לנו. היום ה-17 לנובמבר, כף ג' בחשוון, כן, היום אני אגיד את התאריך כמו שצריך. אתם רואים, אני עושה תשובה משבוע לשבוע, אנחנו ערב פרשת חיי שרה. זה אומר שכבר ברגעים אלו נוהרות עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי משפחות, לכיוון חברון עיר אבותינו, כדי לעשות שבת ליד קרוב קרוב לאבות, לשרה, אבל גם לכל האבות. אני עדיין לא יצא לי לחוות את החוויה המיוחדת הזו. אני מניחה שיום יבוא ואני זה. אני פיתחתי לאחרונה קצת, נראה לי זה גינוני זקנה כאלה, אני לא אוהבת להצטופף. נגיד ביום של רחל אמנו, היה לי ממש הזדמנות לעלות לקבר, אבל אני לא אוהבת להצטופף, אני כאילו רוצה תצומי לבד, לבוא בנחת, לא מלא 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 אנשים. הנה, יצא לי התרחנית וזה, וגם יוצא לי הקורונה מדי פעם. מה, כולם ביחד, מי יודע? איזו מחלה אנחנו מתכננים לנו ביחד. אז בכל אופן, אבל נראה לי מעמד מדהים. יצא לנו בשנים האחרונות פה בתוכנית, הרי התוכנית היא פה 17 שנה כבר, לראיין כל מיני נשים שגרות בחברון וכזה, ולשמוע מהחוויה, וגם היום נשמע על זה שוב. אז סחטן על מי שנוסע או ייסע מחר. זהו, אנחנו פה עד השעה 11. אני מודה לכל האנשים היקרות שהן מספרות לי בכל מיני הזדמנויות שאנחנו נפגשות ברחוב, שאיזה כיף הן מבשלות איתי את השבת, אז לכבוד הוא לי. ומה עוד נגיד? אז משהו חשוב שאני רוצה להגיד לגבי פרשת חיי שרה, איזה וורטון שיצא לי ככה לחשוב על שרה. הסיפור של שרה, שהוא בעצם פרשת חיי שרה, אבל בכלל זה, הפרשה בכלל עוסקת בזה ששרה נפטרה, אבל יש כל מיני פירושים ומדרשים סביב הסיפור הזה של מה קרה כשהשטן כביכול בא ואמר לשרה שיצחק נפטר, כשהוא לא נפטר בעצם, ששרה נורא 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 נבהלה ופרחה נשמתה, ליטרלי, אנחנו אוהבים להגיד פרחה נשמתי, אבל נשמתנו לא פרחה כי אנחנו יכולים להגיד את המשפט פרחה נשמתי, אז כנראה אנחנו פה עדיין, אבל נשמתה של שרה ממש ממש פרחה. וכשקוראים את הסיפור הזה, כשקוראים את המדרשים, נורא מתחשק לעצור רגע ולהגיד לשרה, רגע, רגע, לא באמת, שנייה רגע תבדקי. אז קודם כל חוכמה שמה שנקרא לאחר מעשה, להגיד למישהו רגע תבדוק, רגע תבדוק. אבל הרבה פעמים אני חושבת עלינו בחיים שלנו, הרבה פעמים אנחנו קופצים למסקנות. הרבה פעמים אני מסיקה שאם ככה קרה, אז בטח זה וזה יקרה. אני מסיקה שאם התחלת משפט ככה, אז ודאי תגמרי אותו עם המילים האלה, כי אני רגילה לזה. אני רגילה שאני אגיע למקום מסוים, וזה מה שיקרה. ומתוך כך פורחת נשמתי, ואצלי זה תיאורטי, אני מקווה, ולא מעשי, לא פורחת באמת, אבל כמה דברים בחיים אנחנו, ברור לנו שככה יקרה, ברור, אנחנו כבר מפחדים, ואז אנחנו יורדים מזה למסקנות מסוימות, ואנחנו עוצרים את עצמנו בהרבה הרבה דברים. וזה מתחבר לשני דברים מדהימים. אחד, השבוע יצא לי לשמוע לראשונה על הביטוי סרנדיפיטי, אני מקווה שאני אומרת את זה כמו שצריך. מדהים, תעשו על זה גוגל. זה ביטוי שאם אפשר להגדיר אותו בכמה מילים, הוא נקרא, כמו שדוקטור סוס אומר, הם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. אולי עוד נראיין מישהי בהקשר הזה בהמשך, אבל סתם אני ככה פותחת סוגריים ומספרת. המושג הזה בעצם אומר, תפתחו את הראש להזדמנויות, לאפשרויות, אל תתקבעו. יצא לכם לפגוש מישהו, מישהי, תשבו, תשמעו ממנו דברים. אנחנו לא יודעים מאיפה תגיע ההזדמנות הבאה שלנו. יש לנו איזושהי נטייה מאוד אנושית, מאוד טבעית, לעשות את הדברים הרגילים שלנו, להתכנס בדברים הפשוטים שלנו, ולא לנסות דברים חדשים, וגם יש לנו נטייה מאוד מאוד טבעית להגיד מה יצא לי מזה, מה יצא לי מזה. והביטוי הזה דווקא אומר לא להסתכל על מה יצא לי מזה. לא להסתכל על ההלאה, כי אין לנו מושג מה יצא לנו מזה. זה סתם בהקשר החיובי. אבל בגלל שפתחתי וסיפרתי על שרה, על סיפור שהוא עצוב, היא כל כך כל כך פחדה שהבן שלה שהיא חיכתה לו כל כך הרבה הרבה שנים, הולך ממנה, שהיא באמת פרחה נשמתה מרוב צער, ואני אומרת כמה פעמים פורחת נשמתנו מהפחד, כשבפועל לא באמת קורה כלום. ולפני כמה זמן שמעתי סיפור נורא נורא יפה על, על, על בן אדם ש, שהוא נוסע ב... הוא נמצא ב, בים או בנהר, לא זוכרת מה, ויש גלים, יש גלים בנהר? אני לא יודעת אם יש גלים בנהר, כי הסיפור לא אמין. בכל אופן, אז, והוא ככה לא מוצא את עצמו וזה, ואז יש איזו ספינת קנו, ספינת קנו, מה קורה היום? איניה, מה קורה? טוב, אז יש איזו סירה קטנה וזה, ואז הוא עולה עליה, ואז הוא סוף סוף מגיע לחוב מבטחים, אבל בגלל שהוא כל כך נקשר נפשית לקנו, הוא לוקח איתו את הקנו והוא ממשיך איתה, והוא הולך איתה דרך מאוד מאוד ארוכה. ואנחנו אומרים לבן אדם הזה, די, אתה בחוף מבטחים, למה אתה ממשיך לשאת את הקנו הזה על גבך? הוא נורא נורא כבד. וסתם, בחיים אנחנו ממשיכים לשאת את הקנו, ואנחנו ממשיכים לשאת את הפחדים שלנו. אנחנו צריכים ללמוד לשחרר, וצריכים ללמוד להאמין, גם במקום הרוחני, התוכניות של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדולות מסך הפחדים שלנו, ומסך ההבנה שלנו, וקצת לשחרר ולבטוח, ולזכור שהפחד הוא רק פחד. וזה זה שמישהו אמר, מה אמר, לא אומר בהכרח שזה נכון, לא אומר בהכרח שזה מה שאני חושבת. זהו, אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסטלגי, ומיד אחר כך מתחילים.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, שבת חיי שרה, אפרופו, והבטחתי דש חם מחברון, אז בוקר טוב לחברת הכנסת אורית סטרוק, מראשי היישוב היהודי בחברון, ופעילת זכויות אדם. בוקר טוב, מה שלומך?
מצוין.
אני רוצה לדבר איתך דווקא על חברון ודווקא על שבת חיי שרה. איך אתם לקראת השבת הזו?
לא, אנחנו כבכל שנה נערכים לקלוט את המוני בית ישראל שרוצים בשבת המיוחדת הזו להיות סמוכים, קרובים, בתוך המקום הקדוש והמיוחד הזה שנקרא מערת המכפלה, מקום שהוא פתח גן עדן. אומרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה שדרך מערת המכפלה כל התפילות עולות, מקום שהוא הקניין העברי הראשון בארץ ישראל, שטר הקניין הראשון שלנו, של אבותינו בארץ, נמצא כאן הבית של אבא ואמא של כולנו. באמת אחד הדברים הנפלאים לראות בשבת חיי שרה את החיבור המיוחד המשפחתי הזה של עם ישראל לגווניו, באמת מגיעים יהודים מכל מיני סוגים, עם כל מיני כיפות וגם בלי כיפות, להיות קרובים לאבות ולאמהות שמחבקים את כולנו, שחיכו לנו 2000 שנה.
אני חייבת לשאול.
ידעו שנחזור וחזרנו.
אני חייבת לשאול, מכל האבות והאימהות, זוכה שרה, שיבואו אליה שבת שלמה, איך זה קורה דווקא מכל האבות והאימהות, ששבת שלמה באים מכל הארץ, ואולי מהעולם, אני לא יודעת, לבוא ולחסות בצילה?
שרה זוכה משום שלכבודה נקנתה המערה. המערה נקנתה על ידי אברהם אבינו בהתחלה כדי לקבור את שרה. ואז גם כאחוזת קבר וכעוגן לעם ישראל לדורותיו. אבל שרה הייתה הראשונה שפתחה לנו את הפתח,
כן.
למקום הקדוש הזה, למקום באמת, כמו שאמרתי, שהוא פתח גן עדן ממש. ולכן היא זכתה ואנחנו זכינו מכוחה,
נכון.
להתחבר אליה. יש לנו אמנם בפרשה הזאת, אנחנו מפליגים משרה לרבקה.
נכון, נכון.
הפרשה מתחילה מפטירתה של שרה אימנו, והיא ממשיכה במציאתה של רבקה כממשיכה דרכה.
נכון.
עם המבחן המיוחד שרבקה צריכה לעמוד בו, שזה מבחן הכנסת האורחים. וגם אנחנו, תושבי חברון, זה המבחן שלנו בכל השנה, מבחן הכנסת האורחים, חברון עיר מכניסת האורחים בצורה בלתי רגילה, ובמיוחד בשבת הזו שבאמת אנחנו, כל בית ובית בחברון פותח את שערה וקולט לתוכו כמויות אדירות של אורחים.
זהו, תספרי לי קצת על ההכנות בפועל.
זה המבחן שלנו ואנחנו גאים לעמוד בו כממשיכי דרכם של האבות שלנו והאימהות שלנו.
מדהים. מי סוגי האנשים שבאים? אני מניחה שזה מכל קצוות ה...
הכל. באמת הכל, תאמיני לי, כל שבת, כל שנה,
כן.
יש את ההפתעות שלה. לי תמיד יש את האורחים שקבועים לי ורשומים לי.
משפחה.
כן, אני כבר יודעת איפה כל אחד ישן,
כן.
ואיפה כל אחד יושב בסעודה. זה האורחים הרשומים.
כן.
על גבי האורחים הראשונים יש את ההפתעות.
ספרי לי סיפורים, זוכרת סיפורים מעניינים?
אני אספר סיפור חמוד ממש, מאחת השבתות, לפני כמה שנים, שכבר סיימתי באמת להכין את הכל, והייתי כבר אחרי זמן הדלקת נרות, היינו ממש משהו כמו 5 דקות או 6 דקות לשקיעה, אבל עדיין לא הדלקתי. כי זה הדברים האחרונים ככה,
בטח, זה גם שבת חורפית.
עשרות אורחים בבית שלי והכל, ואני עומדת, בסלון להדליק את הנרות ודופקים בדלת.
כן.
ואני אומרת לעצמי, רגע, אני פותחת או אני מדליקה? אז ירדתי רגע מהר לדלת, ואני רואה זוג צעיר עומד עם תרמילים על הגב ושואלים אם יש מקום לישון. עכשיו, אני לא מכירה אותם, ואין לי זמן לשלוח אותם לשום מקום אחר, כי עוד שנייה שבת. אין זמן, באמת אין זמן.
זוג דתי?
אז אמרתי להם, כן, זוג צעיר דתי כזה, לא לגמרי בסגנון שלנו, אבל אוקיי, בסדר, אמרתם, לא היה זמן לחשוב בכלל, זה כלום, זה כמה דקות לשבת, אמרתי להם, בואו מהר. טסתי איתם למעלה, לגג שלנו, בגג היו לי 3 אוהלים של בחורים, חברים של הילדים שלי, שלא היה להם מקום בתוך הבית, שמתי אותם באוהלים על הגג, אז אמרתי מהר לבחורים, תתפנו לשני אוהלים, תפסתי אוהל אחד, העליתי אותו לחלקת גג אחרת, קצת יותר גבוהה, שמתי אותו שם, הנחתי אותו פשוט על הרצפה של הגג, אמרתי לזוג הזה, שימו פה את כל המוקצים שלכם, בואו מהר להדליק נרות, ירדנו בטיפה להדליק נרות, הדלקנו נרות ככה, מה שנקרא ממש על הדקה האחרונה.
ממש צימר יוקרתי, סידרת להם על הגג.
ואז אני נושמת שנייה, ואני אומרת להם, אוקיי, שבת שלום, מי אתם? לא קרא אותם בכלל. ומי אתם? ואז הם אומרים לי שהם זוג שגר בצפת, ושהם החליטו ככה כבר לקראת הצהריים, שהם חייבים לעשות שבת בחברון, ובאו, אמרתי להם, אוקיי, ומה?
מה חשבתם?
כן, בדיוק, ומה חשבתם? כאילו, מה באמת חשבתם שיקרה? באתם בלי כלום, אפילו לא הבאתם לעצמכם אוהל, שלא לדבר על סמיכות וכדומה. מה חשבתם? אז אמרו, חשבנו שיש בחברון אנשים צדיקים שיכנסו אותנו. ואז היא מספרת, האישה, שלה קוראים שרה, על שם שרה אימנו, וכל החיים רצה להגיע לשבת חיי שרה בחברון, אבל היא אף פעם לא יכולה לעשות את זה, כי ההורים לא הרשו. ועכשיו שהם התחתנו, פתאום היא קלטה ביום שישי,
שהיא נשואה?
שהיא כבר נשואה, והיא לא ברשות ההורים, והיא ברשות בעלה, והיא אמרה לו, אני מבקשת שנסלח לשבת בחברון.
וואו.
והם באו, וזה רק סיפור אחד מיני רבים, באמת.
אני מתארת לעצמי.
זה שבת מאוד מיוחדת, מאוד מרוממת, מאוד.
זה, אני רוצה לשאול, יש איזשהו טקס מרכזי במהלך השבת, ליל שבת, אני מניחה שכל אחד אוכל אצל המערכים שלו, נכון? לא אוכלים ביחד כולם.
אז ככה, לגבי אוכל, אז יש אנשים שמתארחים אצל משפחות, יש אנשים שמתארחים באוהל ענק של חב"ד, נכון. אוהל פשוט ענק,
מזמינים מראש מקומות.
אפשר להזמין מראש, כן, בעלות ממש סמלית, והרוחות שם גם ממש מרגשות, זה המוני יהודים שיושבים ביחד ושרים ביחד, זה חוויה מיוחדת. יש גם אנשים שמביאים לעצמם את האוכל שלהם, או לדירות שהם שכרו, כי יש אנשים גם ששוכרים דירות ממשפחות שיוצאות, או שהם בקרבנים, ויש אנשים גם שבאוהלים, וכשאתה הולך ברחוב אתה גם רואה אנשים שפשוט פרסו שולחנות ברחוב, ויושבים ואוכלים שם. מאוד מגוון, ואנשים גם עוברים מדירה לדירה, מבית לבית. אני יכולה להתחיל את הסעודה עם, לא יודעת מה, עם 40, 45 אורחים.
בקטנה,
50,
ממש בקטנה.
בתוך כדי הסעודה יצטרפו עוד ויבואו ויכנסו ויצאו, זה כזה...
מדהים, מדהים, פסטיבל.
שמח כזה, וזה פשוט ממחיש לך, קודם כל, כמה שאנחנו משפחה אחת, כל עם ישראל משפחה אחת, כל מאוד משפחתי.
אורית, עשית לי חשק, יש מקום ל5 אנשים, יש לך איזה אוהל, יכולה לבנות לי גג צ'יק צ'יק. תגידי, שאלה אחרונה, יש, אני לא מדברת עליכם, אתם אמיצים נורא ומסתובבים עם אקדחים. יש, אין חשש, אין איזה מתיחות, אנשים באים, אין איזה פחד. בכל זאת, המון המון אנשים מתאספים בשבת אחת.
תראי, חשש יכול להיות תמיד בכל מקום ובכל שעה. בכל מקום. אם שיקרה לך משהו, זה יקרה לך
נכון,
בכל מקום.
זה
אבל
נכון.
מעבר לכך, אני רוצה לומר, וזה באמת טוב ששאלת אותי את השאלה הזאת, אני רוצה לומר שהצבא והמשטרה נערכים לשבת הזו בהערכות מיוחדת. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי גם לומר להם תודה מעומק הלב על המאמץ הגדול שהם משקיעים, לא בשבת עצמה, הרבה לפני כן, כדי להבטיח כן. שהכל יעשה בצורה גם בטוחה וגם בטיחותית.
מדהים.
ובאמת מושקע פה מאמץ שהוא ברמת המדינה. את יודעת, כשהתחלנו את שבתות חיי שרה לפני כמה שנים בדיוק זה היה, זה היה בשנת 95. אני הייתי מיוזמי
כמעט 30 שנה. הזו.
כן. אז זה היה יוזמה שלנו, אבל היום זה כבר אירוע שמדינת ישראל כמדינה מתפעלת אותו,
מדהים.
וזה אחד הדברים היפים שיש כאן. באמת גם יבואו חברי כנסת, בדרך כלל באים גם שרים, השנה אין לנו שרים כי הממשלה בדיוק התחלפה, אבל יבואו חברי כנסת לדעתי תוך זמן קצר הם ימונו לשרים, ומגיעים רבנים, ויש בערב אירועים מאוד יפים של עונג שבת, ושל שירת הבקשות, וכל מיני הרצאות מעניינות שיש, ו...
בסדר, אני נכנסת לבוקינג.
ומאוד מרומם.
אני נכנסת לבוקינג, אני אחפש לי צימרון. איזה Airbnb, לא יודעת אם נשאר משהו. חברת הכנסת.
אני אומרת, מי שלא ראה שבת חיי שרה ולא חווה אותה, לא ראה מימיו עד כמה אנחנו כולנו...
רקמה
אחת, עם אחד, משפחה אחת, קשורים בקשר איתן כל כך לאבות שלנו ולהיסטוריה שלנו ולמורשת שלנו, ובאמת חוויה מאוד מרוממת. אולי בעזרת השם, שיבנה בית המקדש ונחזור לעליות לרגל, אז השבת הזאת היא סוג של הכנה.
הכנה,
הכנה החגים שבעזרת השם יהיו לנו בעלייה לרגל.
חברת הכנסת אורית סטרוק, וממקימי השבת המיוחדת הזאת, מיוזמות השבת המיוחדת הזאת, תודה לך. ושתעבור השבת בשמחה ובצהלה, ותוציאו לחיילים גם אוכל.
אבל די, איזה שאלה. אנחנו מפנקים את החיילים ברמות.
כל השנה.
יש באמת הרבה חיילים. כל השנה, אני דרך אגב, כל בוקר, כשאני הולכת למערה, אני לא מפספסת תפילה במערה באף בוקר. כל בוקר בדרך למערה, אני מחלקת צופרים לחיילים. אבל בשבת הזו, שבאמת באים הרבה חיילים ושוטרים, ואנשי כוחות הביטחון, אנחנו מפנקים אותם מאוד. מגיע להם, באמת מגיע להם.
לגמרי. תודה רבה, שתהיה כמעט שבת שלום, והמון המון בהצלחה בפרויקט
תודה,
הזה.
תודה, תודה רבה. שבת שלום.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי לכם, כל כבודה. אני הניה שוחט איתכם עד השעה 11. בענייני חיי שרה, אי אפשר שלא ללמוד את הסיפור של שרה ולחשוב על המתנה. לא בהכרח המתנה לילד, בכלל המתנה, המתנה של המון המון שנים שאנחנו במושגים שלנו אפילו לא מצליחים להבין מה זה עשרות שנים. הגילאים היו אחרים, הכל היה שונה אז, אבל הרבה פעמים אני אומרת, אנחנו קוראים סיפורים במרחק של שנים, וזה נראה לנו וואו, מדהים. ברגע האמת זה לא מדהים לחכות, זה מייאש גם. ודווקא בגלל זה בחרתי להביא סיפור קצת שונה בהקשר לציפייה. בוקר טוב להדסה סאסי, יקירת המערכת.
אהובת המדור, כן.
אהובת המדור, יקירת המערכת, אם תרצי עוד שמות, אנחנו נפרגל לך.
תמשיך, אפשר להמשיך בסופרלטיביים לעולם, כן.
מי שעוקב אחרי הדסה סאסי ברשתות, מי שלא עוקב, אני ממליצה מאוד המון תוכן, תוכן שיש להכין קפה ולקרוא אותו, כן? לא מדובר פה עכשיו משהו on the go, אבל הדסה כותבת מהלב, בכזאת פתיחות הזה, וגם יש משהו, תכף אנחנו נבחן זאת, שהדסה היא מספרת משהו, ואז עולים לה מלא מלא מקורות, כאילו זה אף פעם לא סתם טקסט, תמיד קישורים. ואני אתן לך לספר למה את ממתינה, אני לא רוצה לספר לקהל סתם למה ממתינה, זה מה שלומך?
ברוך השם,
האמת שתמיד לפני שיחה אני חרדה, למרות שאיתך תמיד החרדה יורדת.
את חרדה ואני חרדית.
וזאת הסיבה שהחרדה יורדת.
נכון, כי אין סטנדרטים, סתם.
לא, אין דברים כאלה. אני מקנה בכל מאזינים הקבועים שזוכרים כל הזמן להקשיב לך בצלי. אני קומי הדסה, ססי, כמו שהצגת מאוד מאוד יפה. אני מתעסקת בעניינים של הלב, כי הקדוש ברוך הוא הוביל את מסלול חיי כך שאני אגיע לגילי המופלג, 37, ואני טרם מצאתי את זה שאהבה נפשי, או שמצאתי, זה עוד לא...
וזה לא היה הדדי.
חנוני, אנחנו לא יודעים מה... לא יודעים מה יהיה במשך הסיפור, אז אנחנו לא רוצים ספוילרים. ושנייה וחצי לפני ש... עכשיו, קודם כל אני רוצה לומר שאני... אין השוואה בהמתנה. כל המתנה היא קשה, וגם כל המתנה היא קשה בצורה אחרת. זאת אומרת, יש אחת שהיא ממתינה ל... אני זוכרת שבאמת באיזה שלב שהייתי בת 20 ומשהו, אמרתי לעצמי, אף אחד לא מבין את הצער שלי. וזה, ואז כל פעם שהייתה באה איזה מישהי מתוקה בת 18 ואומרת לי, יצאתי לפגישה או לדייט או לשיתוך או whatever, זה לא עבד, ואני נורא מפחדת להישאר לבד, זלזלתי מאוד בפחד הזה. ובאמת, ממורמי גילי, אין לזלזל באף פחד, כי כל המתנה היא מפחידה. וזה יכול להיות המתנה של לקבל תשובה של מה קורה עם הקריירה שלך, וזה יכול להיות תשובה של מה קורה עם המבחן, וזה יכול להיות תשובות בדברים היותר גדולים בחיים, שאין מרחות זיווג. בדיוק ראיתי אתמול במקורות.
ככה סתם, ממש תורה דרופינג.
ראיתי שכשכתוב שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם בכל, אז אחד המפרשים, אולי זה הבא לטורים, הוא אמר שזה... זיווג ובן, זאת אומרת, שידוך וילד, אין מה לעשות, שידוכים, ילדים, רפואה, זה דברים שהם הם, הם במהות שלנו, ואנחנו יודעים שזה בסוף נתון לחסדי שמיים, ואנחנו שחקנים בזירה הזאת, אנחנו לא באמת עושים פה משהו, בעבודה אנחנו מרגישים, במבחן אנחנו מרגישים שאנחנו עומדים, יש דברים שהם כאילו גדולים מאיתנו, וזה כן. נורא מפחיד, כי באמת אתה, שנייה לפני שעליתי לשידור, אז בכלל, ממש יש לי עניין כזה שלפני שאני עולה לשידור, אני פונה לדוד המלך, ואני אומר, תקשיב, אתה עברת הכל, תן לי כמה מילים, ואנחנו נמשיך. תן לי איזה ברכת הדרך כזה, ונמשיך.
דווקא דוד המלך?
תהילים, תהילים. כי בסוף תהילים זה ספר שהוא נכתב לא ממקום שמח. תהילים זה כאילו כל הצרות שלי, ואני מעלה את הקדוש ברוך הוא. זה מין תפיסה כזאת שאני... אני חושבת שאם אנחנו נחיה בתפיסה הזאת, אם אנחנו כולנו נזכה להגיע לשלב שבו אנחנו קשה לנו, ועם זאת אנחנו מעלים את הקדוש ברוך הוא, אז כמובן שאנחנו נחיה בגן עדן, כמו שרבי נחמן אומר, שמי שחי בעולם הזה כבר את הטוב של הקדוש ברוך הוא, אז הוא חי את העולם הבא.
שיש לו ספינה בלב ים.
כן, ממש, יש לו במה לאחז. ואז שנייה לפני שתלפנה עליי, ממש, כאילו בשנייה שסיימתי את הפרק, תלפנו, שזה היה מדהים, כי אתה רואה שזה מושגח. ונפתח לי פרק תהילים שאומר, בך השם חסיתי על הבושה לעולם, ואחרי זה יש את המשפט שאני דבוקה אליו כבר הרבה זמן, שזה בידך עיצותי הצילן. זאת אומרת, הזמן של מתי דברים קורים, זה באמת בידיים שלך, כאילו. אני יכול לעשות את מה שאני יודע לעשות, אני יכול להשתדל, אני יכול...
כן.
אבל זה בסוף ניסיון שלו באמת... באמת שאתה גם רואים את זה, כאילו באמת, אם מסתכלים על האבות והאימהות שלנו, את יודעת, אפשר לראות נניח את, יש שם הרי הכל, אף אחד אצלם לא הלך קל.
ממש, הם כאילו עשו לנו השקה לניסיונות. תראו מה הולך לכלול השנים הבאות.
כן, באמת, כאילו, אין שם שום, אין סיפורי דיסני, אפילו הסיפור, אני חושבת שכאילו אתה מסתכל על סיפורי דיסני, זה סיפור כזה של כאילו יש את הנסיכה, ובא הנסיך ומתחתנים, שגם בגיל מאוד צעיר כל הזמן אומרים לנו שזה גם...
הנסיכה גם רזה באופן מפתיע, אחרי
כל הלידות. זה גם שערה גולש בבלי הקסטם, זה כאילו מדהים, פשוט קמה מבוקר וגולש.
גולש לה.
ואני חושבת שהתורה מראה לך בדיוק את ההפך, כי כל הגיבורי תרבות שלנו, כאילו כמו שנקרא לזה, אוהבות והאימהות שלנו, זה אנשים, גם רחל שהיא עוד יודעת שהיא אוהבת את יעקב, וכתוב שהיא יפה, וכאילו את מסתכלת, זאת אומרת, טוב, זה סיפור סינדרלה קלאסי.
נכון.
ואז מרמים אותה, ואז אחותה, ואז יור, וכאילו פנינה, חנה, הכניסה צרתה לבית, הכל קשה, שום דבר שם לא הולך בקלות. טוב, זה מקור לא מהמקורות שלנו הרגילים.
אני מרשה לך.
יש לי, שלמה ארצי, שיר כזה. כן, זה ממש רבנו שלמה.
שלמה לנדמן, קוראים לזה בישיבות. שלמה לנדמן.
רבנו ארצי. שמונה, לנדמן עובד יותר טוב. אז יש לו מקום שהוא אומר, זה לא בא בקלות, אבל זה בא בשבילך. עכשיו, זה באמת, כאילו יש, אני מרגישה שיש שני דברים שאנחנו צריכים ללמוד גם. אתמול עברתי על הפרשה וכאילו, עברתי כזה בחטף, זה היה כזה, אמרתי לעצמי, אני, אוקיי, אני אעשה הקדמה, בדרך כלל אני יושבת ואני עושה שיעור עבודת הכנה לפני, הניה אסתרה עליי. הניה אמרה לי, תוצאה זורמת, אני עושה...
כי אז אחר כך את מבקשת כסף על הרעיון, זה לא מתאים לי, אני רוצה משהו שהוא...
כן, אני רק בביטקוין. ונורא נורא חששתי, כבר עברו ל-NFT, נורא חששתי אתמול לעבור על הפרשמה שאני מסתכלת על חומה שאני תקשיב. אני מצד אחד נורא רוצה לעבור, אני מצד שני, אני אשבי אותי, אז אני לא יודעת מה לעשות. אז עברתי בחטף.
כן.
געלתי מה שנקרא. והסתכלתי, וזה די מדהים, כי אני חושבת שמה שבן אדם שמחכה הרבה זמן צריך בסוף, זה איפשהו, כמו שהרב קרלי בחומר, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כל מבוגר צריך מבוגר אחד שיאמין איתו.
נכון.
כאילו, הנקודת שבירה הכי גדולה, אם מסתכלים על האמהות וזה, וגם על הסיפורים המקבילים, נניח פנינה, אז היא, מתי היא הייתה נורא עצובה, כשבעלה על קנה אמרה, טוב, אני אלך מעשרה בנים.
כן.
הווה לי ילד ומאין מתה אנוכי. תמיד הנקודת שבירה הכי גדולה היא כשאין לך אף אחד.
כן.
שאין איתך רק אחד בסיפור, בדידות היא באמת כאילו לא טוב, היות האדם לבדו, תחשבי, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא אומר זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה לא טוב בהגדרה שלו. לא אכפת לי מה תגיד, זה מציאות שהיא לא טובה, ואני בורא עולם, אני יודע איך אני בניתי את המערכת פה, זה לא טוב, זה לא עובד טוב.
ומה בכל זאת, כאילו...
אז זהו, אז אני חושבת שמה שבאמת בן אדם, כי זה קורה בסוף, כי זה קורה בסוף, ועם כל הכבוד לכל השידוחים, לכל הדברים, וכל הזה, הנה עוד מקור, אני חושבת שזה הרבי מבריסק, שמעתי את זה פעם מהרב בידרמן, ואני חושבת שאובים את זה בשם האדמור מבריסק, כשהאדמור מבריסק אומר, תקשיבו, אפרופו זמנים, לכל אחד כתוב בדיוק מתי הוא פוגש, את מי הוא פוגש, איפה הוא פוגש אותו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים שידוחים, שאנחנו זה, שאנחנו מדברים טלפוני, יש לנו איזה, הוא אומר, כל התחושה הזאת, האדמור מבריסק, הוא בכל זאת דיבר לציבור חרדי יותר, אז הוא מדבר על שידוחים, אז הוא אומר, שידוחים זה משהו שניתן להורים כאיזשהו משהו שיהיה להם במה להתעסק, כי אם לא הם יושבים ודואגים, כי מתי זה יקרה, זה יקרה, אז נותנים להם במה להתעסק, אבל בתכלס זה כבר כתוב לו, שמשה יהיה עם חנה, ושהם יתחתנו ביד כיסלב. זה כבר כתוב. אתה לא באמת עושה משהו, התחושה של העשייה היא כאילו. אבל בסוף, בסוף, באמת אני חושבת שמי שמעניין אותי כרגע זה לא ההורים, וזה לא הזה, וזה לא, למרות שגם ההורים ממתינים, אבל מה שמעניין אותי זה באמת האדם הממתין. והוא יכול להיות בן 18, והוא יכול להיות בן 30, והוא יכול להיות בן 40, והוא יכול להיות בן 50, והוא יכול להמתין לילד ולזיווג ולזה, ובאמת כל תחושה שהיא לבד היא נוראית. אבל יש רגע לבן, אני חושבת שכולם יודעים שלבן הוא הטיפוס הדי היום שיש בפרשה.
כן.
אף אחד לא טועה בשם שלו.
תמיד צריך טיפוס היום כדי להלבין אותנו.
כן, זה טוב, כן, גם. ויש שם קטע אחד יפה שכשאליעזר מגיע והוא רוצה את רבקה לקלה, ליצחק וזה, אז הוא אומר, בוא נשאל את פי הנערה. זה יפה. כי הוא נורא רוצה כסף וזהב, הוא לא צריך את כל הפרוצדורה. בוא נשאל את פי הנערה. אז יש שם שני דברים, שני דיוקים.
אליעזר אומר את זה. או לבן.
אליעזר אומר? לא, אני חושבת שלבן אומר את זה.
כן, זה כמו הבעל עסק שמוצאים מחשבון לעשות לך הנחה. הם לא באמת זה, רק בוא נראה מה אני יכול לעשות לך.
עכשיו, אני עושה פה סבטוחה, אז אני כזה אנסה לסכם בו את הכל, אבל יש שני דברים שנורא נורא חשובים להמתנה. אחד, זה באמת לדעת שאתה תלוי בחסדיו ובידיו של הקדוש ברוך הוא. כאילו, באמת, זהו, אתה רוצה מישהו לדבר איתו, אתה רוצה לעשות משהו שיש בו עשייה, אתה רוצה מכילה מכל מי שחושב ששודחנות הוא הדבר הכי גדול בעולם.
כן.
בסוף האדם הממתין צריך מישהו שיהיה איתו בסיפור הזה. ויש שני אנשים שיהיו איתו בסיפור הזה. לא אנשים, אבל אחד זה הקדוש ברוך הוא שהוא איתך והוא יעזור לך. הוא יהיה איתך בלבד שלך בסוף, הוא באמת איתך והוא היחיד שיכול לעשות משהו. שיוביל לכאן או לשם. כאילו בסוף לאה בוכה, 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 זה שהיא לא רוצה ליפול בחלקו של עשיו, והבכי עובד לה. הקדוש ברוך הוא מקשיב.
כן.
זה לא... הקדוש ברוך הוא כאן. זה אחד. והוא גם, הוא כבר, הסוף כבר כתוב וידוע מתי, וכל החיקיון שלך כבר ידוע מתי זה ייגמר, וזה ייגמר, וזה ייגמר לטוב הזה זה. אבל איך חברה שלי אמרה לי אתמול, כשאתה בסחלה ובלא טוב, הכל הטובה הזה שלך לא מעניין.
נכון. לכן אני באמת שואלת, כאילו, מה...
זה נכון.
מה בכל זאת מחזיק ברגעים?
אז אני חושבת שמה שצריך להחזיק, באמת, יש לה רמחל, סליחה, מהקור האחרון, יש לה רמחל מאמר מדהים, כמו מאמר התקווה. מאמר הכיווי. מאמר הכיווי. והוא אומר שם שאדם שיש לו תקווה, יש לו חיים. אם בן אדם לא מקווה, אוטומטית הוא מת. ההגדרה של האדם הזה הוא החי המת. כן. הוא מתהלך בעולם ואין לו למה.
כן.
בן אדם צריך מישהו שיחזיק איתו את החלום. אתם רוצים, כל בן אדם שרוצה להחזיק מעמד, או רוצה לעזור למישהו אחר להחזיק מעמד, לך, תהיה שם, תחזק את החלום שלו. כן. תגיד לו, זה יקרה, זה יקרה. אתה לא הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לדאוג שזה יקרה, שלא יהיה פה שום ספק לאיזה מישהו שצריך לסדר את הגלגלים. אבל לך ותהיה איתו שם. כאילו, באמת, אתמול ראיתי אפילו ש... סליחה, אני עברת על חוקי הפורמט, אבל אתמול ראיתי אפילו שרבקה כאילו נמצאת שם, והמיינקת שלה באה איתה. אפילו בתוך השידוך היא לא לבד. כאילו, רק אל תעזבו אותי לבד, רק אל תתנו לי להיות לבד בתוך הבדידות הזאת שאני לא יודע אם יתמשך שנה או יום, או 10 שנים, או 30 שנה. תהיו איתי, אל תעזרו לי. פשוט מישהו אחד, יש את הגרפיטי המוכר הזה.
נכון, לשבת עם מישהו בצער שלו.
כן, פשוט תשב עם מישהו בצער שלו, אבל אל תשב מהצד של הצער. תחזק אותו, תשמח אותו, יש סיפור כזה בתוך... רבי נחמן יש מעשייה נורא יפה, מעשה בשבעה קבצנים, ואחד הסיפורים שם זה סיפור על שתי ציפורים שירדו לעולם ואיבדו אחת את השנייה, אחת זכר ואחת נקבה. ואז כל היום יושבים לידם ציפורים אחרות ומחזקות אותם ושרות להם, את תמצאי אותו בסוף, הוא יבוא אלייך, את תמצאי אותו, כל הקשקשת הזאת של הציפורים, שאנחנו שומעים כאילו, אני מדמיין את זה לפעמים, שכולם מקשקשות לי, הכל בסדר ואת תמצאי אותו בסוף, והכל בסדר, והוא בא יבוא דרך אלייך, ומספר לי כל מיני סיפורים. וכתוב שבלילה הציפורים האלה בוכות, ואם היית שומע את הכל יללה שלהם, של הגעגוע, לא היית יכול לסבול את זה. זה נורא קשה להיות לבד. אז אפשר להיות לבד 24 שעות, אני אומר, אפשר להיות לבד רק את הלילה. אבל בבוקר, כאילו, שיהיה איתך מישהו שיחזק אותך, שיחזק אותך, שיסמך אותך, שיגיד לך שזה יקרה, שזה... פשוט מישהו אחד שיהיה איתך בתוך הבדידות הזאת, בלי למתוח ביקורת, בלי להגיד את צריכה לתת לי יותר שיתוכבים. זה לא מעניין.
צריכה לאכול את רוגים.
וואו, אימא לי, כן, את צריכה 7 פעמים להשתתח בקבר, די.
כן.
הקדוש ברוך הוא דואג לנו, כאילו, אבל זה נורא קשה לבד, וזה כל המתנה. פשוט להיות שם עם מישהו ולהחזיק איתו את החלום שלו, באמת, אני...
הדסתי, ספרתי כ-13 מקורות במהלך הרעיון, וזה מילא אותי שמחה. אנחנו צריכות לחתור לסיום, אבל לדעתי, רוב האימהות שהקשיבו לך עכשיו רוצות אותך לבנם. ואולי יצא בתוכנית זו, יצא שידוך ראשון של כאן מורשת. אנחנו לא יודעים מה יצא מפה, אבל נעמת את זמני ורגשת אותי, ואני באמת חושבת שכמו שפתחת ואמרת, המתנה היא המתנה היא המתנה. אנחנו לא במקום של לעשות השוואות, אבל בסוף, הכוחות שהאימהות עברו, והכוחות שכל אחד מאיתנו עובר ומעביר את זה הלאה, כמו שאת עושה בחן רב, גם בשיחה הזו וגם בדף האינסטגרם, פייסבוק שלך, זה פשוט התמצית שלך שעושה פתל לאחרים.
זה שווה את זה, באמת לזכור שזה שווה את זה, הסוף הוא טוב, אין טוב, אין.
אמן, אמן. עד הסתוש, תודה לך על המילים.
חיבוק, תודה, תודה לב שלי.
ואני אקדיש לך את השיר שאת בקרוב תגלי אותו, וכזה יהיה הפתעה. תודה לך, כמעט שבת שלום.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
פעם שלישית גדילה, הצגה חדשה לנשים בלבד, שעוסקת בנושאים לא פשוטים. בוקר טוב לגיטית לוי גבאי, שחקנית וזמרת יוצרת לנשים.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בוקר טוב, הניה. וואו, אני עוד עם ההתרגשויות מההצגה של אתמול.
כן, מה... בואי תספרי לנו, קודם כל פעם שלישית, גדילה אי אפשר שלא לחשוב על גלידה, אבל מצד שני, ההצגה עוסקת בנושאים שהם לא ממש גלידה.
כן, ההצגה עוסקת בעצם בגדול בנושא של ריצוי מול רצון, ומלווה אישה שבעצם חווה את הדבר הזה ב3 מערכות יחסים, שהפעם השלישית היא כבר, היא בוחרת שם ממקום אחר, ממקום יותר מחובר. אז לכן זאת הצגה שהיא באמת כואבת ומטלטלת, ועוברים בה ממש מנעד של רגשות, אבל יוצאים עם תקווה. זאת אומרת, יש הרגשה שיש אפשרות לתיקון, לסליחה לעצמנו, לחיבור, ומשם גם לזוגיות שהיא מיטיבה.
תודה, השבוע יצא לי לקרוא איזה פוסט של מטפלת, שנגע במשהו מאוד עמוק. זאת אומרת, זה לא היה תת דברים שטחיים, ושמתי לב בתגובות, המון תגובות היו, זאת אומרת, יצאו נגדה דווקא, ואמרו, זה לא ככה, זה לא ככה. ואמרתי, יכול להיות שיש דברים שהפורמט לא מתאים להם. עכשיו, נכון, פייסבוק הוא פורמט יחסית שטחי, והרבה פעמים אנשים גם קוראים קריאה סלקטיבית, ואני שואלת אותך, איך את יכולה לקחת נושאים שהם באמת, כמו שאת אומרת, בדקויות של הדקויות, ונושאים גם לא פשוטים, ולתווך אותם לקהל, שזה גם יהיה נעים לצפייה, כי בסוף זאת תרבות, זאת אומרת, אתה רוצה שאנשים, נכון, יכאב להם, הם יחשבו, אתה רוצה גם שהם ייהנו, ועדיין ללמד אותם משהו.
ממש מדויק ההגדרה שלך, ועבדנו על זה יחד, הבימאית, אפרת קוזין ואני, היא גם ליוותה את תהליך הכתיבה, וממש חשבנו על כל סצנה, בעצם איך מעבירים את המורכבות, איך לא מביאים את זה שטוח, ואיך מביאים את הקהל לעבור ממש ביחד עם הגיבורה את התהליך, את התהליכים.
כן.
ובעצם להיות עם כל הרגשות, והיה דברים שכתבתי וממש היא אמרה לי, זה כתוב טוב, אבל רגע, מה רצית? ומה רצית שהקהל יעבור? ולא עובד. והעניין הזה של זה שזה משהו קשה, אז ממש גם פה הכנסנו כמה וכמה התנחתאות קומיות,
כן.
שהקהל יכול להירגע ולעבור את זה לאט לאט. זאת אומרת, גם במעברים, ככה הדגישה לי כל פעם בחזרות, לתת זמן במעבר, כי בעצם זה משהו שמלווה את הגיבורה במשך איזה 20 שנה.
וואו.
בשעה ורבע של הצגה. אז בעצם ממש חשבנו על העניין הזה, איך לתווך לקהל, לתת לקהל את האפשרות כן לחוות עד הסוף כל רגש, אבל שיש ככה, לתת לו זמן נשימה, וככה
כן.
להסתדר עם מה שעובר שם.
מה מביא אותך לכתוב הצגה כזו?
קודם כל, גם זה השראה מתובנות ואירועי חיי. זה לא רק סיפורים של נשים אחרות.
כן.
ואני, הרבה דברים שמופיעים שם לא חוויתי, כן? במשך השנים הגיעו אליי, בגלל שהייתי גרושה הרבה שנים, כל מיני סיפורים של נשים בתוך החברה הדתית, הרבה הדגישו את המקום הזה של להרגיש לא מודרת, אבל כן מסתכלים עלייך בעין רעה,
כן.
מאשימים אותך. אני לא חוויתי דבר כזה, הייתי בתוך קהילה מאוד תומכת, אז חלק מהעניין היה גם להביא את זה למודעות בתוך החברה, את החוויות של מי שמתגרשים,
כן.
ואיך צריך גם להיות עם אמפתיה וחמלה. וגם מאוד מאוד רציתי להביא את הבשורה הזאת של הריפוי. כל היחס שלי גם לתיאטרון ואומנות, זה שזה כלי תרפויטי. צריך להביא ערך, לא רק שנשים ייהנו באותו רגע, אלא שהם ייקחו איתם משהו לחיים, שזה יעזור להם. או שייתן להם כוח ושמחה ומרץ, או שייתן להם עכשיו ללכת לטיפול.
כן,
או
כן.
משהו כן, שיעזור.
אני חייבת לשאול אותך באמת את יום אחרי ההופעה, ובקרוב תגידי לנו אם יש גם תאריכים נוספים, אבל אם חלק מחוויות ההצגה הם גם דברים שנוגעים בך, אז זה מרגיש לפעמים על הבמה חושפני, או זאת אומרת, יש הבדל בין לכתוב את הדברים, לבין לדבר עם אישה אחת, לבין לדבר עם 10 נשים, לבין לעלות על הבמה ולשחק את זה.
נכון, לגמרי. אז מה בעצם את שואלת?
אני שואלת, האם, לא, הנה בוודאי, הנה עשית בגבורה גדולה. אני אומרת, כמה זה מטלטל להביא את זה ממש לבמה?
זה משתנה. זה משתנה בין הצגה להצגה. בעצם הפעם זה היה הפעם שלישית בירושלים של ההצגה. וזה משתנה ממש, אבל יש קטעים שמאוד מאוד קשה להביא אותם, זה ממש מתחבר עם איזושהי חוויה שהייתה, ואני יכולה למצוא את עצמי גם בוכה, שזה טוב, זה טוב למשחק, ומחבר. ובהרבה מהדברים אני ממש מרגישה כבר שעברתי את הדברים האלה,
הם מעובדים היטב.
תוך כדי תהליך הכתיבה, ותוך כדי החזרות, ובעצם בהצגה עצמה אני יותר במודעות של שליחה. זאת אומרת, אני עוברת את זה בתוכי, אבל אני לא עוברת את זה בצורה שמפרקת אותי ומטלטלת אותי. לפעמים דווקא אחרי, התגובות של אנשים שבאות אליי אחרי, או כותבות לי יום, יומיים אחרי, זה עושה איזה הד יותר חזק.
ספרי לנו על התגובות שקיבלת להצגה.
מישהי כתבה לי, מהרגע שהתחלת לדבר, לא הפסקתי לבכות, בהמשך גם צחקתי, אני וחברה שלי, אבל ממש דיברת אותי, ואני לא מתמודדת עם כאלה דברים בזוגיות, אבל חיברת אותי עם הילדה הקטנה שבפנים, שרוצה יחס ודיבור, ואני הבטחתי לעצמי לדבר איתה.
איזה יופי.
והיו גם כאלה שאמרו, זה חייב להגיע כאילו לעוד נשים, מה שיכולה להציל נשים מיחסים נרקסיסטיים, עם נרקסיסטים, נרקסיסטים, כל הסיפור הזה של הנרקסיזם, פתאום כולם מדברות איתי על זה, אני ממש לא הלכתי על ההצגה בכיוון הזה. יש שם איזה סיפור אחד בתוך כל הסיפורים של ההיכרויות, דווקא שלא הגיע לחתונה, שהוא נוגע בעניין הזה של אלימות.
כן, אנשים פוגשים באמת דברים דרך המשקפיים של עצמם וחוויות, וזה מה שמדהים, את מביאה את העולם שלך, וכל אחת שיושבת... לוקחת את זה לעולמות התוכן שלך. גיתית, יש תארכים נוספים, או שפשוט נצטרך להמשיך לעקוב אחרייך?
בעוד שבועיים, יש בפתח תקווה, במועדון הגולה, גם יום רביעי, 30-11, ואפשר למצוא כרטיסים בטיק-צ'אק.
כן, באתר הגולה, בטיק-צ'אק.
ובעזרת השם, שיהיה עוד, תעקבו.
בעזרת השם. גיתית, המון בהצלחה, ולצד ההצלחה גם המון כוח, כי זה אומץ, וכל הכבוד לך. שיהיה המון בהצלחה, גיתית.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
הנה עוד מהדורה מספר 3,456,000 של כל כבודה מגיעה לסיומה. נגיד תודה לצוות המסור והמקסים של התוכנית הזאת, באמת, אני מתכוונת לכל מילה, נתנאל ינובר, נתנאל ינובר על העריכה, אניה קלזון על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם מניה שוחט, היה לי מקסים איתכם, תהיו טובים, שתהיה שבת שלום, מי שנוסע לחיי שרה לחברון, איזה כיף לו, אני לא יודעת אם אני אסע, אני לא יודעת, אני ממש קיבלתי פה חשק, אבל מי יודע לאן השבת הזאת תיקח אותי, שתהיה לכם שבת שלום, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.